שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קי במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 7 שורות לפני סוף עמוד הקודם ונסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 13.5 דקות. היום אנחנו ממשיכים בענייני רפואה בשבת, וכמו אתמול גם נגלוש תוך כדי לעוד כל מיני תרופות בלי קשר לשבת, ונחלק היום את השיעור ל4 חלקים. בחלק הראשון נמשיך את הנושא של אתמול ונראה עוד רפואות לדברים שקשורים לנחשים. בחלק השני נחזור למשנה ונראה עוד מאכלים ומשקאות שגם בריאים משתמשים בהם וממילא מותרים בשבת. ובחלק השלישי והרביעי גם כן מהמשנה נראה עוד דברים שאסורים בשבת, ואגב זה נראה עוד תרופות למצבים שונים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, המשך נושא הנחשים. אתמול ראינו הרבה תרופות לגבי מי שבלה ערס של נחש. היום נדבר על עוד 7 דברים שאפשר לנזק בהם מנחש ומה הפתרון. אז הדבר הראשון זה מי שלא בלה את הארס, אלא בלה את הנחש עצמו. כמובן שמן הסתם מדובר בנחש קטן. מה הוא עושה? אז חבר שלו צריך להכיל אותו קשוט עם מלח, ואחר כך החבר יריץ אותו 3 מילין, ומהחום של הגוף הנחש כבר יצא, והגמרה מספרת שזה באמת מה שרב שימי בר אשי עשה למישהו אחר, או שעשו לו בעצמו. עד כאן הדבר הראשון לגבי נחש. הדבר השני זה מה קורה אם נחש נושך אדם, אז צריך לקחת עובר של חמורה לבנה שהיא לא טריפה ולקרוא את העובר ולשים אותו על האדם שננשך. והגמרה מספרת על פקיד אחד בפומפדיטה שנשך אותו נחש וניסו למצוא לו את פתרון הזה, ובאורך פלא כל החמורות בפומפדיטה היו טריפות, והאחרונה שנשארה בדיוק נטריפה על ידי אריה. אז הבא הראה בזה סימן משמיים שכנראה לא רוצים שהוא יירפא, כי כנראה שהוא עבר על דברי חכמים, וכתוב על מי שעובר על דברי חכמים פורץ גדר ישכנו נחש. ובאמת התברר שזה מה שאותו פקיד עשה, שהוא עבר על גזרה מסוימת של רבי יצחק בר ביסנה. עד כאן הדבר השני לגבי נחש. הדבר השלישי זה מה קורה אם נחש נקרח סביב הצוואר של אדם, אז אם הוא פשוט ינסה להוריד אותו עם הידיים, הנחש יתעצבן וינשך אותו, לכן הוא ייכנס לתוך מים עד הראש, ויקח סל שהוא בדיוק בהיקף של הראש שלו, ולאט לאט בעדינות הוא יוריד את הסל על הראש, בין הראש לבין הנחש, עד שהנחש כבר יהיה על הסל ולא על הראש, ואז הוא יזרוק את הסל ויברח. הדבר הרביעי לגבי נחש, זה מה קורה אם אדם רואה שיש איזה נחש שמקנה בו ורוצה לתקוף אותו, והוא עוקב אחריו על ידי הריח שלו, אז הוא צריך איכשהו לעשות שהנחש לא יוכל לעקוב אחריו על ידי הריח שלו, אז הוא צריך לעשות איזשהו הפסק בעקבות, אז או שהוא יבקש מחבר להרים אותו באוויר וללכת ככה איתו דלת אמות, או שהוא יעבור דרך איזה נחל או נהר. בכל מקרה, כשהנחש יגיע לשם, הוא יראה שאין עקבות, וזה יבלבל אותו. וכשאותו אדם הולך לישון, בשביל שהנחש לא יריח אותו במיטה שלו, אז הוא ישים את המיטה שלו על 4 חביות, וליד החביות הוא ישים חתולים, ומסביב למיטה הוא גם ישים נסרים על הקרקע, בשביל שכשהנחש יתקרב זה יעשה רעש, החתולים יירו ויתרפו אותו. עד כאן הדבר הרביעי. הדבר החמישי לגבי נחש, זה אם אדם רואה שנחש רודף אחריו, אז פשוט ירוץ בין החולות, ששם לנחש קשה לזחול מהר. הדבר השישי והשביעי זה לגבי אישה. יש מדרשים על זה שהנחש הראשון בא על חווה עמנו, כלומר שלנחש יש יצר הרע לנשים. ממייל אומרת הגמרא בדבר השישי, אם אישה רואה שנחש מסתכל עליה והיא לא יודעת אם זה הסתכלות תמימה או שהוא מתאווה לה, אז בשביל לבדוק את זה היא תוריד את בגדיה ותזרוק את זה לכיוון שלו, והיא תראה אם הוא כורך את עצמו עם הבגדים שלה, זה אומר שהוא כן מתאווה לה, וממייל היא חייבת לפתור את זה ומהר. אז יש 2 שיטות בגמרא. דעה אחת אומרת שהיא תשמש עם בעלה בפני הנחש, ואז הנחש יראה שהיא נשואה והוא יעזוב אותה. שיטה שנייה אומרת שהיא תוריד קצת שערות וציפורניים ותשליך לכיוון שלו, והיא תאמר לו, דרך נשים לי. כלומר, אני נידה. רש"י אומר שזה לא שהיא באה להסביר לו שהיא נידה ולכן היא לא יכולה להיות איתו, אלא זה איזה סוג של לחש. זה היה הדבר השישי. הדבר השביעי זה מה קורה אם היא לא הצליחה, ובכל זאת הנחש בא עליה, כלומר הוא נכנס לה באותו מקום, אז איך מוצאים את הנחש? אז שמים כמה מאכלי בשר שיש להם ריח חזק, והנחש יצא החוצה, ואז מיד היא צריכה לתפוס אותו עם צוות ולזרוק אותו לתוך האש, בשביל שהוא לא יחזור. עכשיו פירשנו את הקטע הזה לפי הפשט, כמובן שזה נשמע לנו מאוד מוזר, אז או שיש באמת מציאות שהיום אנחנו לא מכירים אותה, או כמו שהרבה פרשנים עשו, אמרו שהגמרה הזאת היא רומזת לדבר דברים עמוקים, כמו למשל היחס בין עם ישראל ליצר הרע, ולא נוכל להיכנס לזה כאן. בכל אופן, עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי נחשים, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד א' אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני מחזיר אותנו עוד פעם למשנה. במשנה אמרנו שכל האוכלים אוכל אדם לרפואה, וכל המשקיעים שותה. כלומר, כמו שאמרנו אתמול, אם זה מאכל בריאים או משקה בריאים, אפילו שהוא עושה את זה לשם רפואה, זה מותר. השאלה של הגמרא כאן זה מה המשנה באה לרבות במילה כל, כלומר, מה היא מוסיפה לדוגמאות שכבר ראינו. אז לגבי אוכלים אומרת הגמרא, שהיא באה לרבות דברים שהם מועילים מבחינה רפואית לדבר אחד, אבל הם קשים לדבר אחר, למשל, תחול שהוא טוב לשיניים ורע למעיים, וקרשנים שזה להפך. להפך, שהיינו חושבים שכיוון שבכל זאת הם גם רעים למשהו, אז ברור שמי שלוקח את זה זה רק לשם רפואה, אז אולי זה יהיה אסור, כמה שמלן במשנה שבכל זאת זה מותר, כי בכל זאת, למרות שזה גם עושה נזק מסוים, בכל זאת עדיין יש בריאים שגם כן אוכלים את זה. זה לגבי האוכלים, לגבי המשקים, דבר די דומה, זה בא לרבות מי צלפים שמעורב בחומץ, שזה משקה שבדרך כלל רק חולים היו שותים, אבל כיוון שבכל זאת לפעמים גם בריאים שותים, אז זה מותר בשבת. בסוגריים גם נוסיף שרבינה שואל מה לגבי לשתות מי רגליים לרפואה, ואומר לו רבה שלא, כי את זה רק חולים שותים ולא בריאים. עד כאן חלק השני, ו-12 שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השלישי. החלק השלישי גם הוא מבאר את המשנה, וזה לגבי שהמשנה הביאה הדוגמה למשקה שאסור, וזה מי דקלים. במה מדובר? אז בגמרא יש שתי גרסות, גרסה אחת זה שזה מי דקלים באמת, גרסה שנייה זה שזה מי דקרים. מה זה כל אחד מהם? אז מי דקלים זה מים של מעיין מסוים שהיה בארץ ישראל, שהיו לו שני דקלים צמודים, ובדיוק מביניהם יצאו המים של המעיין, ומי ששתה את המים אלו זה היה משלשל ומנקה את המים, זה מי דקלים. בסוגריים, הוא לא אומר שמי ששותה שחרה בבלי זה עוד יותר משלשל, זה לגבי אם זה מי דקלים. גרסה שנייה כאמור זה שזה מי דקרים, וזה נקרא כך לא בגלל המקור של המים, אלא בגלל מה שהם עושים, שהם דוקרים את המרה, כלומר מוציאים מרה מיותרת, מרה זה נוזל שמשתתף בתהליך העיכול, אם יש יותר מדי זה לא טוב. זה דבר אחד שהמשקה הזה עושה, בהמשך נראה שהוא גם עוזר לשלשול ולעצירות. וממה המשקה הזה עשוי? אז רב יוסף אומר שזה בעצם משקה שגם נקרא זיתום המצרי, שהוא עשוי משליש קורטמי, שזה קרקום, שליש מלח, ושליש או שעורים או חיטים, זה מחלוקת רב יוסף ורב פאפה, ושותים את זה דווקא בין פסח לעצרת, וזה עוזר גם לשלשול וגם לעצירות. עד כאן חלק השלישי של השיעור, ועכשיו 4 שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לחלק הרביעי והאחרון, גם כאן נפרש עוד דוגמה מהמשנה לדבר שאסור בשבת, וזה לשתות כוס של עיקרין, ואחרי שנפרש את זה נראה בדרך אגב עוד 3 דיונים די ארוכים אבל פשוטים, ובזה נסיים. אז מה זה כוס של עיקרין ולמה שותים אותו? אז אומר רבי יוחנן, זה עשוי משליש של שרף אילנות מאלכסנדריה, ומשליש של צריף, שזה סוג של אבקה של מלח שיש בתחתית החביות של היין, ומשליש של קרקום. ואז תלוי למה משתמשים בזה. אם משתמשים בזה לזווה, אז באמת משתמשים בכל הרכיבים, ומערבבים את זה עם יין ונותנים לה לשתות, וזה מרפא לה את הזיווה. אם משתמשים בזה בשביל לרפא ירקון, אז משתמשים רק בשניים מתוך 3 הרכיבים, כך לפי רשי, ומערבבים את זה עם שחר, לא עם יין, וזה מרפא את ירקון, אבל מצד שני יש לזה תופעת לוואי מאוד קשה, זה גורם להכרות למי ששותה את זה, אבל זה דווקא כאן, אבל כשנותנים לזווה עם יין זה לא גורם. אז זה לגבי מה זה כוס של עיקרין, וכאמור אמרנו שאסור להשתמש בזה בשבת, עד כאן לגבי הפירוש של המשנה, ועכשיו כאמור ממש בשורה האחרונה בעמוד א' נתחיל 3 דיונים שמובעים אגב הנושא הזה. הדיון הראשון זה שאמרנו שכוס של עיקרין עוזר לזיווה, אז עכשיו נראה עוד 11 תרופות שגם כן עוזרות לזיווה, כך שבסך הכל יש לנו 12, את הראשונה כבר ראינו שזה כוס של עיקרין, אז עכשיו אנחנו מתחילים בשנייה. אז התרופה השנייה זה שהוא יביא 3 כלים בגודל של 3 לוגים, מלאים בבצלים פרסיים, והוא יבשל אותם ביין רותח וייתן לה לשתות, ויאמר לה קומי מזובך, כלומר אל תזווה יותר. אם זה לא עזר, התרופה השלישית זה שישימו אותה באיזושהי צומת דרכים, והיא תחזיק כוס יין ביד, ואז יבוא מישהו מאחוריה בלי שהיא תשים לב, ויבהיל אותה, ואז יאמרו לה, קומי מזובך. התרופה הרביעית זה שהוא ייקח כמון, קרקום וטילטן, ואת כולם יבשל במים, וישקה אותה, ויאמר לה, קומי מזובך. התרופה החמישית זה שיקחו טיט מ-60 חותמות של חביות, כלומר היו מכסים את החביות עם מכסה, ואז חותמים את זה בטיט, אז היא תיקח את אותו טיט ותשפשף את הגוף שלה, ויאמרו לה, קומי מזובך. התרופה החמישית זה שיקחו עשב שנקרא פשטינה, שזה סוג של דשא, כלומר שהוא לא גדל כלפי מעלה, אלא הוא מתפשט על הקרקע, ויבשלו את זה ביין, ותמרח את זה על הגוף, ויאמרו לה קומי מזובך. התרופה השביעית זה שיקחו עשב שנקרא חרנוגה, ואת האפר ישימו לה בבגדים, אם זה בקיץ אז בבגדי פשטן, אם זה בחורף בבגדי צמר. התרופה השביעית זה שיחפרו 7 בורות קטנים, וישימו בכל בור זמורת גפן כשהיא עדיין עורלה, וישרפו אותה, ויתנו לאישה כוס יין בידה, והיא תשב על כל אחד מהבורות, וכל פעם יאמרו לה, קומי מזובך. התרופה העשירית זה שישרפו ביצה של בת יענה, ואת האפר ישימו כמו בתרופה השביעית, בבגדים, תלוי בקיץ או בחורף. התרופה ה-11 זה שיפתחו חבית יין לכבודה, יש מפרשים שזה לא העניין של לכבודה, אלא הכוונה היא פשוט שהיא תשתה כמות גדולה של יין. והתרופה ה-12 והאחרונה זה שיחפשו ביציאות של פרידה לבנה וימצאו שם איזה שעורה והיא תחזיק את אותה שעורה, ואם היא תחזיק את זה ל3 ימים זה יפתור לה את בעיית הזיווה לעולם. עד כאן הדיון הראשון שמובא אגב החלק השלישי. נזכיר שבחלק השלישי אמרנו במשנה שלא שותים כוס של עיקרין בשבת, ואמרנו שזה מועיל לזיווה ולירקון. אז בדיון שעכשיו סיימנו ראינו עוד תרופות לזיווה. עכשיו בדיון השני, שזה קצת מתחת לאמצע עמוד ב', נראה עוד 7 תרופות לירקון. אז התרופה השנייה לירקון זה שיבשלו ראש של דג שיבוטה בשחר והוא ישתה את זה. התרופה השלישית זה שיקחו ציר של חגבים או ציר של אוף שנקרא נקירי, ציר הכוונה היא כשמבשלים משהו לאט אז יוצא נוזל ולוקחים את אותו ציר והוא ילך עם זה למקום חם או לבית המרחץ או ליד התנור ושם הוא ישפשף את הציר בגוף שלו והחום יגרום לו להזיע וזה ירפא אותו. התרופה הרביעית זה שהוא ייקח תמרים פרסיים, שעבה שנטפה מכברת של דבורים וצמח שנקרא אהלה תולענה, כלומר איזשהו צמח אדום, ואת כל זה הוא יבשל בשחר וישתה. התרופה החמישית זה שיגלחו את אמצע הראש של החולה ויקחו דם מאיר, כלומר הבן של האתון, וישימו על החולה באותו מקום שיגלחו. התרופה השישית זה שיקחו ראש של איל, יכבשו את זה בחומץ ואז יבשלו את זה בשחר והוא ישתה. התרופה השביעית זה שיקראו חזיר מנומר, זה סוג של חזיר, וישימו את זה על הלב של החולה. והתרופה השמינית והאחרונה זה לאכול קרישים שמאמצע הרוגה, ששם הם מאוד חריפים ומחממים את הגוף, וזה גורם למחלה לצאת, והגמרא מספרת על ערבי אחד שבאמת עשה כך וזה עזר לו. עד כאן הדיון האגבי השני בחלק השלישי של השיעור, ועכשיו 5 שורות לפני סוף עמוד ב', הדיון השלישי והאחרון. הדיון השלישי זה על זה שאמרנו מקודם שכוס של עיקרין עוזר לירקון, אבל יש לו גם תופעת לוואי לא טובה, וזה שזה גורם למי ששותה אותו להיות עקר. עכשיו על זה שואלת הגמרא בדיון השלישי, הרי יש איסור להפוך אדם לעקר, אז איך אפשר לשתות את זה? על זה עונה הגמרא 5 תשובות. התשובה הראשונה זה שהגמרא מציעה שמתי אסור לעשות אדם סריס, אם אתה עושה את זה באופן ישיר, כלומר פוגע לו באיברי ההולדה, אבל אם אתה עושה משהו באזור אחר בגוף, ובדרך אגב זה גם גורם לו להיות סריס, זה מותר, ומאיפה נוכיח את זה? מזה שרבי יוחנן אמר שמותר לעשות תרנגול סריס על ידי זה שמורידים לו את הקרבולת, אז מן הסתם למה זה מותר? כי הוא לא פוגע לו באיברי ההולדה, אלא הוא מוריד לו את הקרבולת, ובדרך אגב זה גם עושה אותו סריס. ממילא גם אצלנו אפשר לתת כוס של עיקרין, ורק בדרך אגב זה גם עושה אותו סריס. אז זאת התשובה הראשונה, אבל דוחה את זה רבשי ואומר שבאמת גם בעקיפין אסור לעשות סריס. וזה שרבי יוחנן התיר להוריד את הקרבולת, זה כי שם הקרבולת לא באמת עושה מבחינה פיזית את התרנגול שהוא יהיה סריס, אלא זה פשוט משפיל אותו כל כך שעכשיו הוא כבר לא רוצה, אבל לא קרה כאן איזשהו פגם פיזי, ולכן שם זה מותר, אבל כוס של עיקרין יהיה אסור. אז את התשובה הראשונה דחינו, ואנחנו עוברים לתשובה השנייה והשלישית. שתי התשובות האלו מקבלות את זה שאסור לסרס אפילו בעקיפין, אבל הן אומרות בוא נעמיד את זה באדם שממילא לא יכול להוליד. התשובה השנייה אומרת בוא נעמיד את זה באדם שהוא כבר סריס, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת שאדם שיכל להוליד וסרסו אותו אסור לעשות אחרי זה עוד פעולה שמסרסת אפילו שהוא כבר מסורס, כמו שכתוב בתורה שאסור לנתק את הביצים אפילו שכבר קרטו אותם. לכן התשובה השלישית אומרת בוא נעמיד את זה בזקן שהוא ממילא לא יכול להוליד, לכן לגביו אין את החידוש הזה שאסור לסרס גם מישהו שממילא לא יכול להוליד. אבל גם את התשובה הזאת הגמרא דוחה, כי אומר רבי יוחנן שיש תרופות שיכולים לתת אפילו לזקן כוח גברה והוא יוכל להוליד. ממילא גם זה כן אסור לסרס, כי הוא בעצם כן יכול להוליד בפוטנציאל. לכן את תשובה 2 ו-3 דחינו, ואנחנו עוברים לתשובה 4 ו-5. שתי התשובות האלו אמרות בוא נעמיד את זה באישה. תשובה הרביעית אומרת נעמיד את זה באישה רגילה, וזה בהנחה שאישה ממילא לא מצווה על פריה ורבייה, כי כתוב פרו ורבו מילאו את הארץ וכיבשוה, ודורשים שרק מי שמצווה על כיבוש הארץ הוא גם מצווה על פריה ורבייה. ממילא כיוון שהיא לא מצווה על פריה ורבייה אין בעיה לסרס אותה, זה התירוץ הרביעי, וזה באמת דעת רבנן שלאישה אין פריה ורבייה. אבל אומרת הגמרא, מה עם רבי יוחנן בן ברוקה, שהוא אומר שגם לאישה יש מצוות פריאה ורבייה? אומרת הגמרא, נעמיד את זה באישה זקנה או אישה עקרה, ששם אין שום תרופה שתגרום לה פתאום ללדת, לפחות לפי המצב שלה, זה להם כן איזשהו נס, וממילא אין שום בעיה לעשות פעולה של סירוס, ולכן עקרונית הם יכולות לשתות כוס של עיקרין אם יש להם מחלת ירקון, ועליהן המשנה דיברה כשהיא אמרה שאסור לשתות את זה בשבת. עד כאן הדיון השלישי האגבי, בתוך החלק השלישי של השיעור, וזה הגענו למשנה בקוף י' א' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים, בחלק הראשון ראינו עוד 7 תרופות לדברים שקשורים לנחשים, בחלק השני אמרנו שכשהמשנה אומרת שמותר לאכול ולשתות מאכל ומשקה של בריאים, היא באה לרבות גם דברים שזה מאוד נדיר שבריאים משתמשים בהם, אבל כיוון שבכל זאת הם לפעמים כן זה מותר. בחלק השלישי דיברנו על מי דקלים וראינו שתי גרסאות, האם זה מי דקלים או מי דקרים, בכל אופן העיקרון של שניהם זה שהם משלשלים ומשתמשים בהם רק חולים ולכן זה אסור בשבת. בחלק הרביעי דיברנו על כוס של עיקרין שגם זה אסור בשבת וזה מרפא זווה וירקון. אגב זה ראינו עוד 3 דיונים, דיון אחד זה עוד 11 תרופות לזווה, דיון שני זה עוד 7 תרופות לירקון, ודיון שלישי זה איך אפשר להשתמש בכוס של עיקרין לירקון, הרי זה מעקר ואסור לסרס. על זה ענינו 5 תשובות. תשובה הראשונה שבעקיפין מותר, אבל דחינו שגם זה אסור. תשובה שנייה זה שמדובר במישהו שהוא כבר מסורס, אבל דחינו שאסור לסרס אחרי סירוס. תשובה שלישית זה שמדובר בזקן, אבל דחינו שזקן יכול לחזור לו הכוח גברה, ולכן עדיין אסור לסרס אותו. תשובה רביעית וחמישית זה שמדובר באישה, או באישה רגילה בהנחה שאין לה מצוות פריאה ורבייה, או באישה זקנה או עקרה בהנחה שיש לה מצוות פריאה ורבייה, אבל אם היא כבר זקנה או עקרה, אין בה לעשות לפעולה של סירוס כל טוב.